פרי הארץ, פרשת בעלותך. טוב, המאמר הזה מתבאר בו סוד האותיות. סוד האותיות. האמת היא שזה נושא רחב, נושא גדול מאוד, הוא קשור בכלל להבנה של הרבה מושגים בקבלה בכלל, גם בעיקר מה שנוגע לכוונות, ובתורת החסידות זה נושא מאוד מאוד רחב ועמוק, זה ממש... אפשר לומר אחד העניינים המאוד עקרוניים. מתחיל כבר מהעליית נשמה של הבעל שם טוב בראש השנה תפקוף זיין, מבחינת עולמות נשמות הלוקות, כבר סוד האותיות, וזה נמצא בכל הספרים. בלי נדר, נדבר על זה שיחה נפרדת, אני מקווה שכבר בשבוע הקרוב להסביר את עניין האותיות מהבסיס, אבל כעת נדבר במה שקשור כאן להבנת המאמר בפרי האורץ. לאדם יש הנאות בחיים. כל אחד נהנה ממשהו אחר. יש אנשים שיש להם הנאות גבוהות יותר, ויש אנשים שיש להם הנאות נמוכות יותר. לא רק בהנאות רוחניות מול הנאות גשמיות, אלא אפילו הנאות בסיסיות. כן, יש באוכל עצמו. יש אנשים שנהנים מאוכל ברמה גבוהה, ויש אנשים ש... גם אם תביא לו עכשיו, אני יודע, בשר שהוא עשוי בצורה ממש ממש מדויקת ואיכותית, הוא לוקח איזה רוטב צ'ילי, שופך, וככה הוא אוכל את הדברים. זאת אומרת, המושגים שלו באוכל, אני לא אומר שזה רע, אבל המושגים שלו באוכל הם מאוד מאוד פשוטים. כל דבר, הוא צריך הרבה אבקת מרק, או מלח ופלפל, וככה זה טעים לו. זאת אומרת, אפשר לבוא ולדון, כן, אתה לקחת פה כזה נתח של בשר שהוא... זה נתח קצבי מיוחד, ואתה הורס אותו. כך שאתה עושה אותו כזה well done, כזה... יש באמת... זאת אומרת, זו ביקורת שנשמעת, ולעומת זאת, כשבן אדם באמת מבין יותר, אפילו באוכל, כן, שזה... אני לא יודע אם זה הדוגמה הכי נכונה, אבל אפילו באוכל יש אדם שמבין יותר, ומתעסק יותר בעומק של הדבר, והרמה של ההנאה שלו היא הרבה יותר גבוהה. הדברים האלה קורים גם... ברובד אחר, זאת אומרת בן אדם שיכול לוותר על הנאה של אוכל בשביל הנאה חברתית שהיא גבוהה יותר מאוכל, הנאות שהן רוחניות, אני לא מדבר כאן את הרוחניות השגות עליונות, אלא אפילו רוחניות לחיות עם אנשים, הנאה של יצירה, הנאה חברתית, הנאה של יצירה זה דרגה גבוהה יותר מחברתית, שאדם יוצר משהו, מצייר משהו בשביל זה, כשיש לו את ההנאה הגדולה יותר הוא יכול לוותר על הנאות קטנות בשביל ההנאה הגדולה. פה בסיפור של הפרשה שלנו יש לנו את התאוות של האספסוף, וצריך להבין את הסיפור הזה, מה באמת קורה פה. אז הפסוק בתורה זה והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, האספסוף שבתוך בני ישראל, הערב רב, התאוו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי האכילנו בשר. הם באים בטענה, הם מתחילים לבכות. הפירוש הפסוק הוא שהערב רב, כן, הפירוש, כמו שרשי אומר, הערב רב וגם עם ישראל, בני ישראל הצטרפו איתם. יש פירוש נפלא שהחתם סופר מסביר לפי דברי הבעל התניא. זה די נדיר שהוא מביא אותו, נראה לי שפעם יחידה, אולי יש עוד פעם אחת, אבל נראה לי שזאת פעם היחידה שהוא מביא אותו, והוא אומר שבספר התניא כתוב, שיהיה ליקוטי המורים, כתוב שיש נפש האלוקית ונפש הבהמית. אומר, אבל מה? הנפש הבהמית מתאווה לבהמיות, לדברים מאוד בהמים, אבל היא יכולה לסחוף אחריה את הנפש האלוקית, שתצטרף אליה וגם תרצה את הדברים האלה. מסביר החתם סופר לוי, זה אומר, הספסוף אשר בקרבו, זה הנפש הבהמית שיש באדם. התאוו תאווה, ואז מה קרה? וישובו ויבכו גם בני ישראל, גם הנפש האלוקית, בני ישראל גם התחילה לבכות, ויאמרו מי אכילנו בשר. זאת אומרת, הנפש הבהמית סחפה אחריה את הנפש האלוקית, כך מביא החתם סופר בשם הבעל התניא. טוב, ואז מה הם באים בטענה? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, אומר רש"י, מה זה חינם? חינם מן המצוות. כן, לא נתנו להם, המצרים לא נתנו בחינם, המצרים נתנו מכות בחינם אולי, אבל מה? חינם מן המצוות, את הקישואים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים, את השומים, ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אלא מן עינינו. רק מן יש לנו, והמן, כזרגדו, שתו עם ולקטו בתחנו ברחיים. טוב, הם באים בטענה והם בוכים לפני משה רבינו, וישמע משה את העם, בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, ופה רש"י אומר מה זה, למשפחותיו, משפחות משפחות נאספים ובוכים, לפרסם תרעומתם בגלוי. כולם באספות, עושים אספות מחאה, כולם יושבים ובוכים משפחות משפחות, ורבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות, על עריות הנאסרות להם. זאת אומרת, היה פה איזה משהו ש... כן, זה גמרא בעיקרון. משהו של... הגיעה טענה. הגיעה טענה שהם אכפת להם על, על, על העריות. עוד פעם, הפסוק לא כותב את זה בגלוי, ויכול להיות שזה גם אצלם לא היה לגמרי בגלוי. אבל הייתה פה טענה שהם רוצים תאוות של אכילה, ותאווה של אכילה תמיד הולכת עם תאוות אחרות, ולכן תאווה של עריות גם ביחד עם זה. בעזרת השם, במאמר פה בפריורת זה גם מתבאר יותר בעומק העניין הזה. משה רבינו, ועיני משה, ואיחר אף השם מאוד, ועיני משה רע. ואז ויאמר משה אל השם, משה רבינו בא ומדבר דברים מאוד מאוד כואבים וקשים לפני הקדוש ברוך הוא. למה הרעות לעבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? למה ריבונו של עולם נתת לי את כולם, לקחת את עם ישראל? אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא, כי תאמר אליי שאהו וחיקך כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי למור תנה לנו בשר ונוכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני, ואם ככה את עושה לי, אורגני נערוג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי. דברים מאוד 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 קשים, מאוד מאוד כואבים, הקדוש, משה רבינו מדבר לפני הקדוש ברוך הוא. יש וורט נפלא של רב מאיר שפירא, הזכרנו את זה כבר שנים קודמות, אבל זה מאוד מתחבר למהלך של רב מנדלה, ולכן אני רוצה להזכיר את זה עוד פעם. רב מאיר שפירא, כשהוא הקים את ישיבת חכמי לובלין, אז היה לו כמה גבירים, כמה עשירים שהבטיחו לו שהם יממנו את הישיבה. מה שקרה, שאז הגיע היום שישי הנוראי ההוא בחודש אלול תף ריש פי תת, מה שספטמבר 1929, והייתה קריסה של הכלכלה בארצות הברית, וזה השליך על כל העולם. ארצות הברית לא יצאה מהמיתון שהיא נכנסה אליו באותו זמן עד מלחמת העולם השנייה, זה היה באמת דבר מאוד מאוד קשה, מפלה כלכלית מאוד מאוד קשה. עכשיו, המפלה הזאת גרמה שאותם עשירים שהבטיחו לרב מאיר שפירא שהם יממנו לו את הישיבה, לא יכלו לעמוד בהבטחות שלהם. ורב מאיר שפירא בכאב גדול היה צריך לעזוב את הישיבה, ולעזוב את הבחורים שהוא כל כך אהב, ולא לשבת ללמד אותם ולגדל אותם ולחנך אותם, והוא באמת חינך בחורים לא רק בלימוד, הוא גם לימד אותם להיות דרשנים, לימד אותם לקחת אחריות, הוא באמת גידל אותם, לא היה לו ילדים והתלמידים היו הילדים שלו בהתמסרות מלאה. הוא היה חייב לקחת את מקל הנדונים ולצאת לעולם. הוא היה בדרום אפריקה, באמריקה, הסתובב בכל העולם ואסף כסף להחזיק את הישיבה, להחזיק את הבניין הענק שהוא בנה שם בלובלין. היה לו מאוד מאוד קשה, וגם היה לו קשה עם זה. הוא לקח את זה ללב. למעשה הוא נפטר משברון לב בגיל צעיר. ממש בגיל צעיר, הוא היה בן 43 או 45, בגיל היה 40, והוא פשוט משברון לב. התלמידים שלו מתארים ששבוע לפני שהוא נפטר, אז הוא חזר על וורט, הוא נפטר הרי בזיים החשבן, כן? זה לא פרשת השבוע, אבל הוא חזר על פירוש פה בפרשת בהלותך. ואמר, משה רבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, אנוכי הריתי את העם הזה עם אנוכי ילדתי, כי תאמר אליי, שאהו וחיקך כאשר יישא האומן את היונק. האומן את היונק. אומר, מה זה אומן? אומן זה פדגוג. אדם שיודע לחנך, לקחת נוער ולגדל אותם ולחנך אותם ולהדריך אותם ולתת להם כלים. זה אומן, זה התפקיד של אומן. מה עושים עם יונק? ביונק מטפלים. כן, יש מטפלת או מטפל שמטפל ביונק הזה, מחליף לו טיטול, רוחץ אותו, מכין לו מטרנה, נותן לו בקבוק. זה סוג עבודה אחר לגמרי. אומר משה רבינו, כך מסביר רב מאיר שפירא, אני אומן. התפקיד שלי זה לקחת עכשיו את בני ישראל ולרומם אותם ולהגביע אותם ולחנך אותם ולתת להם תורה ו... לאיפה הם מורידים אותי? לתן לנו בשר, להתעסק פה עכשיו עם בשר? אני אומן, אני פדגוג, אני צריך עכשיו להתעסק עם יונק, עם תינוק יונק, לתת לו בדרגה של יניקה, במוחין האלה, במקום הזה. אומר, אם ככה את עושה לי, סיים רב מאיר שפירא את הפירוש שלו, שמשה רבינו אומר, אבל הוא מאוד דיבר על עצמו. אם ככה את עושה לי, ריבונו שלנו, אתה מביא אותה למצב הזה, שאני לא יכול למצות את הכוחות שלי, לתת את מה שאני יכול ורוצה לתת, ואני צריך להתעסק בדבר כזה, הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך. והיה לרברתי, וזה באמת מילים מאוד מאוד קשות, שמשה רבינו אומר, ורב מאיר שפירא חזר על זה בכאב גדול, ותוך שבוע הוא באמת נפטר מהעולם, והתלמידים שלו מתארים את זה שזה... מבחינתם הם ראו פה את השברון לב שהיה לו, למרות שבימים האחרונים ממש לחייו הגיעו שם כל מיני עשירים והבטיחו שהם יממנו והם יעשו, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. הפירוש הזה הוא חשוב כי הוא נוגע לפירוש כמו שהפרי אורץ לומד פה את הסוגיה שלנו. בוא נראה בעזרת השם את דבריו. טוב, בפסוק והספסוף אשר בקרבו התאוות אהבה, בוכה למשפחותיו, פירש רשי ז"ל על האריות. והעניין, משה שהקשה לדבר למעריאותה. ואם ככה את עושה לי, ואלה רבי רעתי, ודבריו 600 אלף רגלי, ואתה אמרת, בשר אתן להם. נכון? הוא גם אומר, משה רבינו אומר, כשהוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, הוא אומר 600 אלף רגלי לבד מיטה, ואתה אמרת, בשר אתן להם, ואכלו. אז הוא אומר, גם כן, מה זה ה-600 אלף רגלי? והיום אומר, זה נמצא אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח את, את הזקנים שיעזרו לך, והיום אומר משה 600 אלף רגלי עם אשר אנוכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים הצון ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם ואז הקדוש ברוך אומר לו היד השם תקצר אתה תראה היקריך דברים לא אומר מנדלה גם כן מה העניין שה 600 אלף רגלי עם אשר אנוכי בקרבו מה הוא מתכוון בזה טוב בא הרב פרי הארץ להסביר הוא אומר העניין הוא על דרך אמרו רזל באבות, משנה באבות פרק ו' משנה ב', זה בברייטאפ של הפרק השישי, בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מה זה הבריות של עלבונה של תורה? מה זה הבת קול הזאת? מה זה בא לבאר? טוב, אומר ככה, הנה ידוע, 60 ריבו נשמות ישראל. עוד פעם, זה לא ממש 60 ריבו, כי יש יותר יהודים מ-600 אלף, אבל... עם ישראל יצאו ממצרים, השלמות של עם ישראל 60 ריבו, וגם היום כל הנשמות האלה, זה נשמות כלליות שמתפרדות לניצוצות וחלקים, שכל עם ישראל כלול ב-60 ריבו נשמות ישראל. וכמו כן, אותיות התורה, זה זוהר הקדוש, שיר השירים, זוהר חדש, צדיק א' עמוד א', שכל הנשמות של עם ישראל, כל נשמה של יהודי, יש לה אות בתורה הקדושה, וה... יסוד הדברים הוא, כידוע, שאורייתא וקודשא בריחו וישראל כל אחד. אז קודשא בריחו זה לא הנושא עכשיו, אבל אורייתא וישראל זה אחד. אורייתא וישראל, תורה ועם ישראל זה אחד. זאת אומרת, אותו אור שמתגלה באותיות של התורה, מתגלה גם בעם ישראל, בגופים של עם ישראל, דרך הנשמה שמתפשטת. התורה היא הפנימיות, הגוף הוא החיצוני, עם ישראל הוא החיצוניות, ובעצם האור הקדוש הזה, שמתור הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כן? שמתגלה בתורה, מתגלה גם כן על ידי עם ישראל. וישראל הן הן גופי התורה. כל יהודי הוא ספר תורה, כל יהודי הוא קדושה. כל יהודי הוא אות בספר תורה. עם ישראל עומדים למרגלות הר סיני. 600 אלף מקבלי תורה. אם היה חסר אחד מהם, לא הייתה תורה ניתנת לעם ישראל. כמו ספר תורה שחסרה באות אחת הוא פסול, גם עם ישראל שחסר בו נשמה אחת הוא פסול. זה לא הצורה של עם ישראל. הצורה של עם ישראל זה כולם יחד, כל עם ישראל יחד, כל ה-600 אלף יחד, ואיכן שם ישראל נגד הר, כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, יסוד הדברים האלה מאוד ידוע, כן, שאתה אחד ושמך אחד, ומכאן חי ישראל גו אחד בארץ, האחדות של עם ישראל כ-600 אלף יחד, זה ספר תורה. ועומק הדברים הוא שכשנכנסים פה ללמוד את הסוגיה של האותיות, מה זה אותיות בכלל? אז כמו שאמרתי בהתחלה, בעזרת השם, עוד נדבר על זה, בלי נדר, לבאר את העניין יותר בהרחבה. אבל בלשון הקודש, בסדר, בלי להתייחס כעת לדוגמאות והשוואות, בלשון הקודש, למילה, כל חפץ, יש לו מילה שמגדירה אותו. המילה הזאת מורכבת מאותיות, שהן האבני בניין, שמהם מרכיבים מילים, נכון? כל חפץ יש לו שם, שם זה תכונת הדבר, מהות הדבר. השם הזה מורכב מאבני בניין שנקראות אותיות. השילוב המדויק של האותיות מרמז לנו, מגלה לנו את האור הפנימי של הדבר. בלי נדבר על זה בהרחבה איך ולמה ואיך זה עובד, אבל ככה זה. בסדר? בוא, בינתיים נלך עם זה ככה. כל דבר יש לו שם, כל שם מורכב מאותיות, בלשון הקודש. האותיות האלה הם שילוב, זה כמו מספרים, כמו 1, 2, 3. אז אם זה כתוב 1, 2, 3, זה 123, אם זה כתוב 3, 2, 1, זה 321, אם זה 2, 3, 1, זה 231, זה משמעות שונה לחלוטין ברגע שהסדר מתהפך, אבל כל אות ואות יש לה אור אלוקי מסוים, כוח רוחני מסוים, ומרמזת על כוח רוחני מסוים, והשילוב של האותיות בסדר מסוים יוצר מציאות, כן? יוצר משהו כן, זה 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 רחם, זה חפץ, זה בקבוק, זה כוס, זה כן, כל דבר, כל דבר, ספר, כל דבר בעולם יש לו, עוד פעם, גם הניקוד משנה, ובעזרת השם עוד נדבר על זה, על מהות האותיות. עכשיו, כשאנחנו באים ולומדים תורה, התורה ניתנה לנו באותיות. זאת אומרת, זה השתלשלות של אור שהתגלה בצורה של אותיות, וכך אנחנו יכולים לתפוס באור הזה, ללמוד את האור הזה, להבין את האור הזה, איכשהו להתקשר איתו. האור הזה מתלבש בצורה של אותיות. עכשיו, האור הזה גם ממשיך ומתלבש בעולם בצורה של גופים של בני ישראל, שיש בהם נשמות. עכשיו, אבל שורש הכל זה האור האלוקי, שהוא מתגלה בצורה של אותיות ומתגלה בצורה של גופים. עכשיו, וידוע, אומר מנדלה, באורייתא ברקות שבריחו עלמא, התורה נברא, העולם נברא על ידי התורה, והיה אצלו המון, וכמו שהוזכר כבר כמה פעמים, והיה אצלו המון, היא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, שהן התורה היא אותיות, ואין לך דבר בעולם בלתי אותיות, המחיה אותו, שהן מאמרו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאני מסתכל על, על כיסא, אני רואה פה חף סמך א', כיסא, והכיסא הזה מרמז לי על השורש הפנימי של האותיות האלה, חף סמך א', זה שלוש סוגי אורות שונים של אור אלוקי שנמשך, שבהרכבה שלהם יחד בסדר הזה ובניקוד הזה, הם יוצרים את המציאות של הכיסא. עוד פעם, בלי נדון, נסביר את זה יותר בהרחבה ובהעמקה, אבל כעת בואו נלך עם זה ככה, שככה הדברים עובדים. עכשיו, אין לך דבר בעולם בלתי אותיות המחיה אותו. כל דבר בעולם יש לו שם, והשם זה הקיום של הדבר, מרמז על הקיום של הדבר, שהם, הדברים האלה, מאמרו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, האור האלוקי שמקיים את כל העולם בכל רגע ורגע, כי בלי זה שום דבר, ואת ומחי אז כולם, בלי זה שום דבר לא קיים, אז האור הזה מתגלה על ידי האותיות. ואם האותיות הן בהיעלם, ואינם ניכרים, אומר, יש לפעמים שהאותיות בהיעלם, לא רואים עדיין את האותיות, אומר, הנה האדם המדבר. קודם שמדבר דבר מה, הרי הדיבור והאותיות הם בכוח. ואינם ניכרים. זאת אומרת, אבל הדיבור קיים, ורק אז הוא מתגלה בעולם. טוב, פה הוא כנראה נוגע בנקודה שהאותיות זה סדר השתל של אוס מסוים, אבל אתה אני מדבר על זה, האותיות זה סדר השתל של אוס מסוים, בשורש אין אותיות, אחר כך זה מתגלה בעולם באותיות. זאת אומרת, האור קיים עוד לפני האותיות, כמו בדיבור של אדם, שהוא גם כן נפרט לאותיות, אבל יש קול, ואז אין לי הדיבור. כן? הקול יוצא, והוא מתחלק על ידי האח, הגיחק, כן, דטלנת, זסשרץ, בומאפ, החלוקה של גרון, חך, לשון ושיניים, לפי הסדר בהם הדברים יוצאים, אבל זה כבר חלוקה לדיבור, חלוקה לאותיות, שזה שלב מסוים בהתגלות, אבל הדברים קיימים במחשבה, ובהבנה, וברגש, ובכל אפילו, עוד לפני שזה מגיע לשלב הדיבור. רק מה, זה קיים, שבפועל זה מתגלה אלינו דרך האותיות. זאת אומרת שאנחנו מדברים על תורה, ותורה היא כמו שהתגלתה לנו, כן? אבל יש בה את האור הפנימי שלה, כמו שהיה. אז רמב"ן קורא לזה בהקדמת התורה, אש שחורה על גבי אש לבנה, שזה עדיין אש מופשטת לגמרי, אבל זה אותו אור אלוקי שמתגלה בסופו של דבר בעולם על ידי התורה, על ידי האותיות של התורה, ומתגלה גם בעולם בכל החפצים. זה סוג אחר של התגלות והשתלשלות יותר נמוכה, ששם אנחנו רק רואים את השם של הדבר בגשמיות, שהוא בעצם רומז על האותיות שהן האותיות של התורה, שהן המרמזות על האור העליון שנמצא מאחור, לפני הכל, וזה גם הגופים של עם ישראל. וכלל הדמילתא, כלל הדברים, אומר מנדלה, שחיות כל דבר הם האותיות שבתוכו. כל דבר בעולם, החיות שלו זה האותיות שלו. כמו שהוא נקרא בלשון הקודש, בלשונות הגויים זה עוד סוגיה, בסדר? הדברים שאין להם שם בלשון הקודש, טלפון, כן? מה עם זה? איך זה עובד? אז זה עוד סוגיה, וכומר אני מדבר על זה ואני צריך חסד, וכותו מהרן בתויר למדלד, ובלתן ידבר על זה בתויר אויר פרשת משפוטים. קיצור, יש בזה הרבה דיבורים על העניין הזה, ובחסידות יש בזה הרחבה גדולה מאוד, גם על דיבורים, חויזה מלובלין יש על זה, יש הרבה, על כל העניין הזה, איך עובד הדברים האלה בלשונות הגויים, אבל כלול הדמינסה, שהחיות, כל דבר הם האותיות שבתוכו, ואם האדם חותך חס ושלום, עכשיו מה קורה בהתנהלות שלנו בעולם? אם האדם חותך חס ושלום, מכניס האותיות שהם החיות ברע, ונותן כוח ברע. כשאדם חותך, הוא מוריד, נ נכון? דיברנו על זה כמה פעמים בסוד האכילה. כשאדם אוכל, אז הוא לוקח את החומר הזה שהוא אכל, והוא יכול או להעלות אותו או להוריד אותו. אם הוא מעלה, זה כמו קורבן, עולה על גבי המזבח, נכון? וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, שלושה שאכלו ויש בהם דברי תורה, כאילו אכלו משולחן אשר מקום. ולעומת זאת יש להפך, רחמנא ליצלן, אם אדם אוכל אוכל ולא מעלה אותו כמו שצריך, והרעיון, כל שימוש בעולם הזה, שהוא שימוש לא נכון, הוא מוריד את כל העולם. מה שהרמח"ל קורא לזה, כשהוא מתעלה, העולם כולו מתעלה עמו. רב חיים ולוז'נר ברוח חיים, טוב, באמת, היסודות ידועים, שורש הדברים בארי הקדוש. כשאדם מתנהג עם העולם בצורה הנכונה, כל העולם מתעלה. כשאדם רחמנא ליצלן מתנהג בעולם בצורה לא נכונה, כל העולם יורד. מה יורד? האותיות. האותיות זה בעצם האור. עוד פעם, מה שנופל למטה זה הניצוצות הקדושים. הניצוצות הקדושים האלה, הצורה שהם מתגלים, גם בחפץ גשמי, זה האותיות של הדבר. כיסא, אם השתמשו בכיסא, בבשר הזה, בצורה לא נכונה, האותיות בית שין ריש, הם אלה שנפלו. זה היה נפילה. ושם זה הידית. האחיזה הרוחנית, הקשר הרוחני, שיש בכל דבר לרוחניות, לקדושה, זה כוח האותיות. וכוח האותיות יכול להעלות או להוריד את הדבר. עכשיו, לכן גם כן אנחנו רואים, אומר, הנה, בוא נראה את הלשון שלו, אומר, אם האדם חוטא חס ושלום, מכניס האותיות שהן החיות ברע, ונותן כוח ברע. האותיות האלה יורדות אל הרע, הן נופלות לשם, הן מאבדות את העוצמה שלהן, אבל הן גם נותנות חיות כוח לרע, כי זה אור אלוקי. הרע מתפרנס מזה, וואו, זה החיות שלו. הגם שאינו נראה בעיני בשר, אומר, אנחנו לא רואים את בעיניים בשריות כשאנחנו אוכלים בשר בלי כוונה נכונה או בלי ברכה או לא מקיימים את ההלכות כמו שצריך, שדברים עכשיו ירדו והאותיות ירדו. אבל האמת ידוע, ככה זה. האמת ידוע שככה הדברים עובדים. כשאני בא לחזור בתשובה על דבר לא טוב שעשיתי, איך אני יכול לתפוס את הבשר הזה ולהעלות אותו חזרה? דרך האותיות שלו. ולכן כשעושים וידוי יש לו סדר של אותיות האלף בית. אשמנו, בגדנו, גזלנו לפי סדר אלף בית. וגם כשהולכים אחר כך להלכת לפי סדר אלף בית, עוד פעם זה אור ישר, או חוזר, יש בזה סדרים שלמים איך זה נעשה, ובסדר שזה נעשה, וכמו שמבואר בקבולה. אבל פה זה נעשה על ידי הכוח האותיות. אלף בית אותיות. הכוח האותיות להעלות את הדברים, להוריד אותם. וידוי חייב להיות בפה. נכון? יש מצווה, כמו שהרמב"ם מגדיר את זה, כשאדם חוזר בתשובה מחטאתו, שיתוודה, כן? שהוא יתוודה בפה, וידוי דברים בפה, ואז מתחפר, אז הדברים עולים, אז הדברים נתקנים. ולכן נותן וידוי דברים, באומרו חטאתי, במרירות לב, מחמת יראת השם, ושיתוף אהבת השם, בסדר? הוא אומר פה, זה מתחיל עם יראת השם, מרירות לב, עם כאב, זה יכול גם להגיע מיראת העונש, כן? ואז מגיע ליראת השם ושיתוף אהבת השם. זאת אומרת, כשאדם רוצה להגיע לתשובה מאהבה, שתשובה מאהבה, לה יש את הכוח הנפלא של להפוך זדונות לזכויות, אז אנחנו בדרך כלל תופסים את זה שיש לנו או תשובה מייסורים, או תשובה מהירה, או תשובה מאהבה. כאילו, או זה, או זה, או זה, כאילו שלוש אפשרויות שונות. רב מנדלה מבין ומלמד אותנו שזה לא ככה. זה מתחיל ממרירות לב ומחמת יראת השם, ואז יש חלק של יראת השם, ושיתוף אהבת השם. ולתוך יראת השם להכניס גם חלק של אהבה. זאת אומרת, מצד אחד אני פוחד מהאיסורים, חטפתי מכות, אז לכן אני חוזר בתשובה. מצד שני, אני גם לא רוצה לעשות לא נכון. אני רוצה לעשות מדויק, אני רוצה לעשות את הדבר הנכון. אני ירא. אני אראה עירת העומש או עירת בדרגה שעירה, וגם אני רוצה להיות טוב, אני רוצה לעשות את רצון השם. אכפת לי למה אני לא עושה את רצון השם בשלמות. מגיע לאהבת השם, זה לשתף אהבת השם, גם אם זה לא בשלמות. אז יש פה תשובה מאהבה. הרי מוציא אותיות המחיה מן הרע, ונשאר הרע בלתי חיות וממילא בטל. ואז ממילא האותיות חוזרות על השורש, האור הרוחני שרחמנא ליצלן נפל למטה. ואפשר לראות את זה גם בווידוי של הרשש, כן? כשהוא מסדר את זה שם, הוא אומר, והורדנו, אות י' יורדת, ואז אות ה' יורדת, ואז אות ו' יורדת, ואז אות ה' אחרונה יורדת, עד שהורדנו עשייה, כן? יש שם פירוט של כל ירידת העולמות, איך הולך הסדר, ממש, ירידה שלמה של כל הקומה, של הכל יורד למטה. ואז על ידי כוח התשובה, וכוח מצוות הווידוי, מתחיל, הדברים חוזרים ועולים למקומם. ופה יש נשאר הרע, שזה היה החיות שלו, לכן הוא שלט, לכן הוא משתולל, הוא נשאר בלתי חיות וממי לבטל. טוב, אז זה בעצם העניין של קורה תמיד, אמרנו, העולם נברא באותיות, התורה זה ניתנה לנו באותיות, ויש את הגופים של עם ישראל, 600 אלף יהודים כנגד 600 אלף אותיות בתורה, וכל איבר, כל דבר בעולם, כל חפץ בעולם, יש לו גם אותיות, שבדרך האותיות האלה הוא עולה או יורד. ולכן כל דבר אנחנו יכולים לתפוס באותיות ולהעלות אותו וגם לחבר אותו אל הנר מצווה, תורה אור, כן? התורה אור זה דרך אותיות מגיע. טוב, והנה, אם היה האדם, עכשיו הוא בא ועד עכשיו הוא דיבר על הסתכלות על העולם, לראות שהעולם מחובר לאותיות של התורה, האותיות של האור האלוקי שמקיים את העולם, באוירי זה בורא קודשו בריך הוא עלמא, התורה היא הכלי אומנות של הקדוש ברוך הוא, זה אותיות התורה, ואנחנו יכולים לא רק לדעת את זה שזה כתוב בספרים, אלא גם לראות את זה במציאות, כשאנחנו מסתכלים על דברים שקורים בעולם, לראות פרח, ולראות פה פי ריש וחט, פי ריש וחט, שהן בעצם אותיות התורה, שנמצאים בפרח הזה שנמצא לפנינו, ולראות במבט כזה גם עכשיו, כן, יש צד שני, שזה ללמוד תורה מתוך הסתכלות של אותיות התורה. והנה, אם היה האדם זוכר ומשגיח, כאן יש פה עוד פעם, שתי חלקים, זוכר ומשגיח, בשעת לימוד התורה, איך הוא מדבר אותיות התורה שבהם נברא העולם? זאת אומרת, יש לדעת את זה תיאורטית, יש לזכור את זה, שזה יהיה נוכח בזיכרון, ומשגיח זה אומר גם לשים לב. כן, משגיח, אני משגיח עליו. זוכר אותו? כן, אני זוכר אותו. אתה משגיח עליו? תשגיח על הילד, כן? מה זה אומר? תשים למה שהוא עושה. זאת אומרת, לימוד מתוך מודעות שהאותיות של התורה הם האור שבו נברא העולם, הם האור של הקדוש ברוך הוא בעולם, שבהם נברא העולם. והוא בעצמו, ואז האדם, שהוא חלק מהעולם, היה מתדבק בדברי אותיותיו, כן? על ידי הדיבורים ועל ידי אותיות של התורה, מבין שכמו שכל העולם נברא באותיות האלה, והתורה היא מגלה לנו את האותיות האלה, ואני יהודי שלומד תורה, אז אני גם באותיות האלה, זאת אומרת מה, אני אות? לא, אבל האות הזאת היא נמשכת משורש קדוש של אור אלוקי אינסופי שמקיים את העולם, וגם כל חפץ בעולם מקבל את ההערה האלוקית האינסופית הזאת בצורה שלו, וגם אני, מי שאני, מה שאני, איפה שאני, כבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, גם קיים, כי הקדוש ברוך הוא מחיה ומקיים אותי בכל רגע ורגע באור אינסופי, שאני יכול לתפוס בו בדרך האותיות. כשאדם מתבונן בזה ומתדבק בדברי אותיותיו אל שורשו, אותיות התורה, כן? אז האדם רואה את עצמו באותיות התורה שניתנה בזה העולם בקולות וברקים, כי התורה ניתנה לעולם, ירדה לעולם במתן תורה וקבלת התורה, כן, אנחנו קיבלנו, הקדוש ברוך הוא נתן, זה היה בקולות וברקים, למען תהיה יראת השם על פניו לבלתי יחטא, קבועה בפסוק. זאת אומרת, הצורה שהתורה ניתנה, זה באימה, ביראה, ברטט ובזיע, וכמו שהגמרא בברכות אומרת, שזה צורת לימוד התורה, רב צודק וצדקת הצדיק מעריך בזה, זאת הצורה של תורה. תורה מגיעה מתוך מצב של יראה, איראי זה מגבור הנפקס, כן? התורה מגיעה מכוח הגבורה, ממידת העירה, ושם האדם יכול לתפוס בתורה, זה על ידי הכלי של יראה יוצר את החלל הזה באדם, שבו תורה יכולה להגיע, תורה יכולה להיכנס. הוא אומר, וכשאדם מודע לזה, שהוא בעצם מחובר ויש לו שורש ודבקות בדברי האותיות, השורש האותיות התורה, אז התורה ניתנה בקולות וברקים, אז הוא נרתע לאחוריו, ולמען תהיה יראת השם על פניו לבלתי יחטא, זה הצורה שתורה ניתנה, ממילא היה היראה והפחד נופל עליו, וממילא יזכה ליראה אמיתית, ובקולות וברקים היה לו יופיה שלא יחטא חס ושלום. זה כשהאדם מודע שכשאני לומד, אני קיים בתורה, השורש שלי הוא מאותיות התורה, ממילא מגיע לבן אדם יראת שמיים, כי איך הוא האפשרות העניין לחטא בהנה? כבר מסתלקת מהבן אדם האפשרות לחטוא, כשהוא מודע שהשורש שלו הוא באותיות התורה, ותורה בצורה שהיא מתגלה בעולם. וזהו עניין, הוא אומר, זה הדבר הזה, הרעיון הזה, שאדם צריך לראות את עצמו בתורה, הוא אומר, זה העניין של בת קול, שיוצאת נהר חורב, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריאות, מאלבונה של תורה. מה זה אלבונה של תורה? איזה חלק בתורה נעלב? כן, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. מה זה אלבונה של תורה? הם נעלבים, מי עלוב פה? אומר, הם אותיות התורה שבכל אדם. אותיות התורה שבכל אדם. יש לו המשכה אלוקית. אם הוא חי, אם הוא פה, ואם הוא יהודי, אז יש לו אות מסוימת בתורה שקשורה אליו. הוא אומר שבכל אדם הוא מכריז, האות הזאת היא יוצאת כמו בת קול. הוא מכריז ומזכיר אותו בכל יום, זה מכריז ומזכיר לבן אדם בכל יום, תזכור מי אתה, תזכור לאיפה אתה קשור, תזכור לאיפה החיבור הפנימי שלך מגיע, תזכור שאתה נמצא בתורה, התורה דיברה אליך, השורש שלך הוא באותיות התורה. ומי שאינו שומע בת קול, זאת אומרת הוא יכול ללמוד, הוא יכול לעשות הרבה דברים, אבל את הבת קול הוא לא שומע. דהיינו שאינו מזכירו, הוא לא זוכר את זה, את הנקודה הזאת, אוי לו מעלבונה של תורה שבתוכו. כי גם הוא תורה. יש לו אותיות, הוא קשור לתורה. אבל את התורה שבתוכו הוא מעליב. את התורה שבתוכו הוא מזניח. הוא לא מחשיב, הוא לא סופר. כי הוא לא רואה את המציאות הזאת שבתוכו. וזהו כל מי שאינו עוסק בתורה. זאת אומרת, שאינו עושה רושם בתורה שבתוכו, לעסוק בזה, להתעסק עם זה, לא רק לדעת את עקרונית שזה קיים כי פעם שמענו, אלא לחיות עם זה בפועל, עם הידיעה הזאת, לזכור ולהשגיח, לעסוק בתורה. באיזו תורה? תורה הכללית, אבל תורה שבתוך האדם לדעת את הקשר שלו לתורה, תורה שקשורה אליי, לא רק תורה תיאורטית, לא רק ממושכלות, אלא תורה שיש לה ביטוי מעשי. כמה שזה יתפשט ויגיע אל המציאות, להיות מחובר לתורה, מקום של יראה. אבל הדבר הזה, שמי שאינו עושה רושם בתורה שבתוכו, נקרא נזוף. והוא עניין הנזיפה. אומר, מה זה נזיפה באדם? בדרך כלל נזיפה מובילה, עד שמשתנים פניו, כמו שהגמרא במציע נולחת עמודת אומרת, אז על סונקה, ואת החברה הולך האדום ובא לבן. כן, זה הלבנת פנים. אומר, מה זה הלבנת פנים? אז יש פה בכתב יד, המשך, כי אדם כזה משתנה פניו. שנאבד ממנו צלם אלוקים, כי הצלם אלוקים העירה על פניו, אומר על אדם יש לו סומקה, יש לו אדמימות בפנים, יש לו צלם אלוקים עליו, אבל אם הוא נזוף, אם אדם מזניח את הכוח האלוקי שבקרבו, הוא מזניח את אותיות התורה שבקרבו, הוא מעליב את האותיות האלה, הוא לא סופר, הוא לא מתייחס לזה, הוא לא זוכר, הוא לא מודע לזה, אז זה פשוט מסתלק מהאדם. ואז היא סומקה, ואת החברה, ילבנונית, זה הסתלק האדמימות, הסתלק הצלם אלוקים מהאדם. אמר, וזהו אומרם, זיכרונם לברכה, שכל נפשות ישראל שיהיו עד משיח, כולם עמדו בסיני וקיבלו את התורה. אומר, זה לא רק אלה שעמדו אז, זה גם כולנו, שהם, כל עם ישראל, עד משיח, האותיות של שורשם. כולם, השורש של כל עם ישראל, כל הדורות, זה אותיות התורה שניתנו בסיני, המזכירים אותם ומזכירים לאדם לזכור שהשורש שלו בתורה, אל דמי לכם, אל תשתקו, המזכירים את השם, אל דמי לכם, להזכיר את שיש לכל יהודי חלק בתורה, כל יהודי קשור לתורה, הוא אות מאותיות התורה, ולכן ותן חלקנו בתורתך, לכל אחד יש חלק בתורה שרק הוא יכול לגלות, אף אחד לפניו ואף אחד אחריו לא יכול לגלות את האור הזה בתורה, את החידוש הזה בתורה, את הנקודה הזאת בתורה, את הגילוי הזה של אור אלוקי שמתגלה פה בעולם, ומחיה את העולם, ומרומם את העולם. זה יש לכל אחד, לכל אחד חלק. זה בנוי מהתנאי חיים שלו, זה בנוי ממה שהוא שמע, ממה שהוא ידע, מההורים, מהסבא, כל מיני דברים. ולכל אחד יש תנאי חיים אחרים לגמרי. כל אחד, אין שני אנשים דומים. אין שני אנשים שבדיוק אותו דבר. כל אחד יש לו איזה שהוא שוני. והשוני הזה, השינוי הזה, כשאדם לומד תורה ומתחבר אל השורש וזוכר שהוא אות מאותיות התורה, והוא לומד תורה מתוך כוונה לעשות את הדבר הנכון, זה לימוד תורה ביראה, מתוך כוונה להיות ממוקד, מפוקס, לעשות את מה שצריך, לעשות את מה שמדויק, דברים בצורת נכונה. כשאדם לומד תורה בצורה כזאת, הוא זוכר שיעיר בתוכו האותיות האלה, ועם רחמנא ליצלן, אנחנו מתעלמים ומזניחים ולא סופרים את האותיות הקדושות ולא רואים את עצמנו כחלק מהתורה ואותיות מאותיות התורה. אז הבת קול יוצאת ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כן? נקרא נזוף, מסתלק מאיתנו הצלם אלוקים. והנה ידוע, טוב. אז בואו, עכשיו ראינו פה בעצם, נסכם בינתיים, היה לנו חלק אחד שכל דבר בעולם בנוי מאותיות, כן? חיות, כל דבר מהאותיות שבתוכו, ואז לכן חטא מוריד את האותיות, וידוי מעלה את האותיות, כל דבר בעולם קיים מאותיות, תורה ועם ישראל, ואם אדם בשעת לימוד התורה זוכר ומשגיח את האותיות, אז הוא באמת, התורות האלה יביאו לו עירת שמיים נפלאה וקולות וברקים, והוא כבר לא יכול לחתוז, זה פשוט מרים בגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. מגדיל את הבן אדם לגמרי, מביא אותו לקדושה נפלאה. לעומת זאת, רחמנא ליצלן, להפך, אם האדם מתעלם מהאותיות הקדושות, הוא רואה רק חפצים גשמיים. הוא רואה רק מציאות גשמית. הוא לא רואה את האור האלוקי בתוך החפצים, אור אלוקי בתוך כל דבר, אור אלוקי בתורה, אור אלוקי בתורה. לימוד תורה גם נהיה איזה חוכמה חיצונית, אז אלבונה של תורה. הוא מעליב את התורה שבתוכו. שמשמע. או, בא מוישה רבינו, ופה אנחנו חוזרים לממשיך הפריורץ ואומר, משה רבינו, מה הוא היה? הוא היה הדעת של כל ישראל. ידוע כי מוישה היה הדעת של כל ישראל, שהם שימשים ריבון נשמות, זה דברים מבוררים בשאר הפסוקים של האריז"ל, ותיקוני זוהר, ועוד. משה רבינו היה נשמה שכללה את כל הדור שלו, של דור המדבר. היה דבר שהגיע בזכות משה רבינו, נכון, היה באר, מן ועננים. עננים בזכות אהרון הכהן, באר בזכות מרים, ומן היה בזכות משה רבינו, כלומר בתענית עמוד א'. עכשיו, להחיות את עם ישראל בלחם מהשמיים, לחם מהשמיים שהוא רוחני, טעם לבד, נכון? הגמרא ביומא אומרת לנו שכשמחלו את זה, הם לא היו צריכים שירותים, כאילו הכל היה נבלע להם באיברים. זאת אומרת, זה היה לחם מאוד אוכל, לחם אבירים אכל איש, אוכל רוחני לגמרי, שהיה בו טעם, מה שצריך, טעם לבד, כל מה שרצו לטעום, הטעם לא מוגבל, כי מה שמגביל זה הגשמי, ואם זה רק רוחני, אז הטעם לא מוגבל. ושהוא החיות לבד בלי שום גשם, לא היה פה דבר גשמי, היה פה רק דבר רוחני, זה התלבש באיזושהי צורה מינימלית גשמית, כן? המן שטעמו כצפיחית בדבש ונראה כמו משהו, זה רגד לבן, אבל בפועל זה היה משהו, לחם אבירים, לחם של מלאכים, כולו רוחניות. למה באמת משה רבינו הביא לעם ישראל כזה דבר? בגלל שמשה רבינו, הבחינה שלו הייתה בחינה כזאת של נטו רוחניות כמעט בלי אחיזה בגשמיות. משה רבינו היה פרוש מהאישה שהוא הגשמיות. אומר, וכמלא הארץ דעה את השם מהכתב יד, שהוא חיות לבד בהתפשטות הגשמיות. הוא פשוט מתפשט לגמרי מהשמיות. יש ביטוי בחזל שמחציו למעלה, מחציו למטה איש, מחציו למעלה אלוקים. זאת אומרת, לא, זה, הוא היה אדם. אבל הוא התנתק לגמרי מכל דבר של גשמיות. האחיזה שלו בגשמיות הייתה, היה צריך על פניו מסווה. זה ממש מנותק כמעט לגמרי, עד כמה שאפשר שיהיה אדם חי בעולם ומנותק לגמרי מהגשמיות. ולכן גם ההשפעה שהוא מביא לעם ישראל היא לפי הכלים שלו, לפי היכולות שלו, לפי המוכין שלו. כן הייתה השפעת מזונו לכל ישראל. הוא הביא להם אוכל כזה שהוא כמעט בלי אחיזה בגשמיות. כולו רוחניות. כולו רוחניות. רק טעם. בלי גשם, בלי שום דבר. אומר, וזהו, לא ניתנה תורה כי אם לא אוכלי המן. אומר, אם אנחנו אומרים שאיך אדם אמור ללמוד תורה, כשהוא רואה את הרוחניות בכל דבר, הוא רואה את האותיות של כל דבר. לא רואה את הגשמיות החיצונית, רואה אותיות. לראות אותיות בתורה, כן, על זה דיברנו, על להיות אותיות בכל דבר במציאות. הוא אומר, הראייה של האותיות, אוכלי המן, הם היו במצב הזה. לא ניתנה תורה, זה מכילתה, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. הם היו במצב שהם ראו, טעמו, רוחניות. הם אכלו אוכל שכולו רוחניות, כמעט בלי גשמיות. הם יכלו להסתכל על אוכל ולראות אותיות. הם יכלו להסתכל על חפץ ולראות אותיות. הם היו במצב כזה באמת. שיהיו אחיות לבד שהם אותיות. אגב, יש בליקוטי הלוחס, בברכת השחר, רב נוסן מביא, וזה נמצא בחיים מוהר"ן, צדיק בייס, שמעשה מלחם. רב נחמן אמר לא לספר את הסיפור הזה, אבל סיפור שרב נחמן סיפר על עצמו, מה שרב נוס מביא בגלוי למה שנתפס בנקודת הלוחס, זה הנקודה הזאת של לראות בלחם, לראות בכל דבר בעולם את האותיות שלו. את האותיות שיש ברוחניות שיש בדבר. זאת אומרת, צדיקים גדולים, יש בהם את הנקודה הזאת של לראות את האותיות של הלחם, לראות כל אכילה בעולם, לראות שאוכלים אותיות, ולא דברים חיצוניים, לא לראות את הגשמיות. עוד פעם, בעולם שלנו יש גשמיות, אפילו במן היה משהו גשמי, אבל כמה שהאדם מזכך את עצמו יותר, הוא מגיע למצב של פחות גשמיות ולראות את הרוחניות בכל דבר. לראות את הרוחניות בכל דבר. אגב, זה נמצא בכל הרבדים, זה נמצא מהרובד הכי נמוך. יש בן אדם שהוא רואה אנשים סביבו והוא רואה, כן, רואה אנשים, ויש אדם שרואה נשמות. שמעתי היום סיפור על אחד מראשי הישיבות, נראה לי שזה היה הרב הוטנר, נראה לי, הרב הוטנר, שאמרו לו שבחור אחד מאוד מאוד קשה לו, הוא מסתגר בחדר והוא לא רוצה לאכול. אז הוא אמר לו אותו, לבחור שסיפר לו את זה, אמר, תיקח לו צלחת, תמלא לו צלחת בחדר אוכל, תביא לו לחדר, ואתה תראה שהוא יאכל. אבל אל תביא לו רק צלחת עם אוכל. תביא לו צלחת עם אוכל מלאה בכבוד. זה נראה לי ביטוי שהוא אמר. תביא לו צלחת מלאה כבוד. זאת אומרת, יש פה הסתכלות שבאה ואומרת, הוא רעב, הוא צריך לאכול. יש הסתכלות יותר עמוקה, שבאה ואומרת, הוא רוצה אוכל, אבל בן אדם צריך גם אוכל לנשמה. והאוכל לנשמה הזה זה סוג של כבוד. הוא צריך כבוד, תכבד אותו. הוא ירגיש יותר טוב. ועוד פעם, זה התחלה, זה רובד נמוך, וזה ממשיך הלאה. כי כל דבר בעצם יש לו יותר עמוק ויותר עמוק, עד שזה באמת נהיה האותיות בעצמם, שהן מסמלות את האור הרוחני שמחייב ומקיים את הכל שנמצא בתוך האותיות, שמסתתר בתוך האותיות, והוא מקיים את המציאות הזאת. מוישה רבינו נתן לעם ישראל לאכול מן. אוכל שמופרש מהגשמיות, והוא כולו טעם, כולו רוחניות. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, הם רואים אותיות, הם אוכלים אותיות, שהוא החיות לבד שבאותיות, מה שאין, כן? באכילה גשמית, מי שאוכל אוכל ורואה בו גשמיות, הוא לא רואה בו אותיות, הוא נקרא שהוא נרגן מפריד אלוף. שהוא נרגן מפריד אלוף, נרגן מפריד אלוף זה בעצם מפריד את אלוף, אלופו של עולם, את הקדוש ברוך הוא מהאוכל. כאילו הופך את האוכל הזה לכל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. כאילו אכלו מזבחי מתים, זה כאילו להפריד, להרחיק את הקדוש ברוך הוא מהאוכל הזה, ולהפוך אותו לאוכל גשמי, מגושם, נמוך, רדוד, להוריד את האוכל הזה למטה. זה מה שקורה במצב של חטא. אז אדם, עוד פעם, יש חטא שהוא חטא גס, ויש אדם יכול לרומם את האוכל ולהוריד את האוכל. שלושה שאכלו ויש ביניהם דברי תורה, או שלושה ואכלו ואין ביניהם דברי תורה. לא כתוב שהם עשו עבירות, כן? אין ביניהם דברי תורה. לא לראות את האותיות שבדבר, לא לראות את הדברי תורה שבדבר, כן? לא לראות את האותיות התורה שנמצאים בכל מקום. מנותק מהקדוש ברוך הוא, אז זה נרגן, מפריד אלוף. האדם מנתק מהקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן. הוא אומר, וכמו שהזהירו לאכול לב של בהמה, מפני, זה גמרא באוריות, דף י"ג עמוד ב', לא לאכול לב של בהמה, מפני היות נפש הבהמית תלוי בו. זאת אומרת, אדם יכול לאכול אוכל שהוא בהמי, והוא מתייחס לזה בצורה בהמית, או כבד, לב מוח של בהמה, זה הסתכלות בהמית על המציאות, זה לאכול בשר בצורה בהמית, ולכן צריך זהירות מזה, כשאוכלים אוכל, לראות אותו בצורה רוחנית ומרוממת יותר, ולא בצורה גסה. טוב, אז פה למדנו בקטע הזה, שמשה רבינו הוא סוד הדעת, והוא בעצם יכול להביא לעם ישראל, הוא הנשמה הכללית של עם ישראל, והוא מביא לעם ישראל אוכל טהור ונקי לגמרי של רק אותיות, וזה בעצם שלמות תיקון האכילה. כשאוכלים אותיות, אוכלים אוכל רוחני, אוכלים דברי תורה. שלושה שאכלו ויש ביניהם דברי תורה. לעומת זאת רחמנא ליצלן שלא יהיה להפך. בא עכשיו מנדלה ומחבר את כל הדברים יחד, הוא אומר, והנה, ישראל שאכלו מן, פסקה זו המתן. נכון? עם ישראל ברגע שהם אוכלים מן, אין להם את החיבור לגשם, יש להם רק חיבור לקדושה, ולא נתאבו ולא נתקשרו לשום תאווה ואהבה גשמית בלתי לה שמבדו. ברגע שהם אוכלים אותיות ונותנים להם כזה אוכל שהוא כולו רוחניות, הם באמת נמצאים במצב שלא רוצים תאוות גשמיות, רוצים רק קשר לקדוש ברוך הוא. אבל הספסוף, אשר לא מבני ישראל הימה, אומר גם הם אכלו מן. גם שנזדקחו באכילת המן שלא להתאבות לשום דבר, אז תאוות אין להם, כי הם לא נמוכים בגשם ואין להם, הוא מביא מקודם את הדוגמה, לא לאכול לב של בהמה. למה לא לאכול לב של בהמה? כי זה נפש הבהמית, כי זה בהמי, כי זה בשר. אז כל גוש של בשר. כן, אבל בלב של הבהמה זה בעצם הרצונות של הבהמה. זאת אומרת, תיזהר לא להיות הדמות של האוכל שאתה אוכל. כשאדם אוכל משהו, וכמו שהרמב"ן כותב את זה בפירוש על התורה, למה התורה אסרה לנו לאכול מאכלות אסורות חיות טורפות? כי לא לקבל את התכונות של הטורפות. אדם הוא הדמות של מה שהוא אוכל. כשהוא אוכל משהו, הוא מאמץ את התכונות האלה של מה שהוא אוכל. ככה זה. ולכן פה בן אדם אוכל לב של בהמה, אז הוא נהיה עם רצונות בהמים. כן? עוד פעם, זה סגולי, או לא יודע איך לקרוא לזה, איך זה עובד בפועל, הטכניקה של זה. אבל ברעיון ודאי זה ככה, וזה מבואר בדברי הראשונים. עכשיו, אומר, קורא עם ישראל, הם אוכלים מן, הם אוכלים משהו שהוא כולו רוחניות. אז כל המשיכה שלהם עכשיו רוחנית, כל המציאות שלהם רוחנית. אבל מה פתאום קורה? אף על פי כן, התאבו תאווה. פירוש שהתאבו שיהיה להם תאווה ואהבה גשמית. תאר לעצמך, אומרים לבן אדם, תשמע, מהיום והלאה, בוא, תיקח את הכדור הקטן הזה. אין לך יותר תאווה, לא סטייקים, לא בשרים, לא כל האוכל הלא בריא. אתה תרצה לאכול רק חסה. יש אנשים שיהיו מוכנים לקחת את, את הכדור הקטן הזה ובסדר, אבל יש מהם שאומר, לא, אני לא רוצה לוותר. כיף לי לאכול בשר, אני רוצה לאכול בשר, אני לא רוצה לוותר על זה. זאת אומרת, רגע, באים ואומרים לו, תשמע, מהיום ועד אתה לא צריך לאכול? אתה לא צריך, אתה תהיה בריא וחזק ולא תהיה רעב. הכל, בסדר. ויש בן אדם, רגע, מה, זה הפינוק שלי. זה החיות שלי. אני נהנה מזה, אני לא רוצה לוותר על זה. הוא לא רוצה לוותר על התאווה. הוא מחובר לתאווה. אגב, זה דבר נוראי, אבל השערי תשובה, רבינו יונה, כותב לנו בשערי תשובה, שזה הסוד של כף הקלע. העונש של כף הקלע זה, רוח האדם היא העולה למעלה, ורוח הבהמה היא היורדת למטה לארץ. בן אדם נפטר מהעולם. הוא נמצא, הנפש נמצאת בקבר, והיא רוצה להיות בגוף, היא רגילה להיות בגוף, אבל לא נעים לה בגוף, כי הגוף לא יכול לעשות כלום. היא יוצאת מהגוף, אבל אז היא מתאווה לתאוות שהיה לה בעולם הזה. אז היא יורדת חזרה לשם, ולא טוב לשם. וזה בעצם הקף הכלא, היא נזרקת מצד לצד, כמו שהפסוק מתאר את נבל הכרמלי, נכון? והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, ונפש אויביך יקלה עוינה בתוך קף הכלא, זה כאילו נזרק ממקום למקום. כי הוא מגיע למקומות של עידון אחר ותענוג אחר, אבל הוא לא רגיל לזה. הוא לא יכול לאכול, הוא לא צריך לאכול, נכון? הוא לא צריך לאכול, הוא כבר מת. הוא לא צריך אוכל בשביל לחיות, הוא לא רעב. אבל את הפינוק הזה הוא רוצה. ברגע שהאדם מרגיל את עצמו לתאוות גשמיות, והתאוות הגשמיות חסרות לו, הוא באמת סובל. הוא סובל אחרי פטירתו, זה מה שנקרא כף הקלע, כך מסביר רבינו יונה. בשער השני, בשער תשובה, שערי תשובה. וכמה שהאדם מרכין את עצמו להנות מדברים עמוקים יותר, דברים עדינים יותר, מרוחניות או מדבר כזה, הוא עולה. יש מעבור שהמשגיחים היו אומרים שבעולם הבא מה יש? יש שפט מדרש שלא צריך לצאת, אין שירותים, אין שתייה, אין כלום. ישו עם כל היום ליד הגמרה ויש תוספותים ארוכים ארוכים ארוכים. ובשביל חלק זה גן עדן, בשביל חלק זה גיהנום. כן? אבל אם אדם מרגיל את עצמו ליהנות מרוחניות, הוא יכול ליהנות מרוחניות. אם הוא לא מרגיל את עצמו לזה, לא. מספרים, נראה לי שהריג'ינר אמר את זה, שהיה בן אדם שפה בעולם, הלך פעם, יהודי כפרי פשוט, נעשה בעגלה, פתאום הוא שומע צעקות. שומע צעקות, הוא מבין שמישהו במצוקה באמצע היער, יורד מהדרך, מגיע לשם, רואה משפחה שלמה על עגלה, פשוט טובעים בבוץ. הוא מבין שאם הוא לא עושה פה משהו, שם ישמור ביצים, משפחה שלמה. פשוט כושר את הסוסים שלו, נכנס בעצמו, עושה מה שאפשר, מצליח להציל אותם. בסיכון חיים גדול, הצליח להציל משפחה שלמה. הוא עולה לשמיים אחרי 120 ומעמידים אותו לדין. ויש לו, המצוות שלו בקושי מצוות, העבירות שלו די מכובדות, אבל אז מגיע, הציל לא רק נפש אחת מישראל, הציל משפחה שלמה מישראל. גן עדן. הוא מגיע לגן עדן, נכנס לשם, כולם יושבים, לומדים תורה, מתפללים, נהנים מזיו השכינה, אבל הוא אומר, מה יעשה עם כל הרבנים פה? מה יהיה פה? מה הוא יעשה פה? ואז הוא אומר, נתנו לו, מה אתה רוצה? הוא אמר, אני רוצה לנהוג את הקרקרה שלי, את המרכבה שלי, את העגלה, מכפר אחד לכפר השני, אבל שזו תהיה דרך מישורית לחלוטין, בלי ערים וגבעות. זה עושה בלגן, הירידה קלה, הבעיה שהעלייה. כן? הוא רוצה שיהיה דרך מישורית לחלוטין, ושכל הנושאים יהיו כמרים, כי כמרים משלמים טוב, הם אומרים, הם נותנים טיפים כמו שצריך, ויש גם עוד קטע, שכשהוא מצליף עם השוט על הסוסים, אז יש לפעמים בהצלפה שיוצא כזה, יוצא כזה צליל טוב, שהוא כל פעם שהוא יצליף עם השוט, יצא הצליל הזה בצורה מושלמת. והריג'ינר סיים, שעד היום הוא עדיין שואט שם בשמיים, עם שני ערים דמיוניות, עם עגלה מלאה כמרים, והצלפות בשוט שיוצאות לא מוצלח מאוד. זאת אומרת, אדם מקבל גן עדן, השאלה אם יש לו כלים להנות מהגן עדן הזה, והכלים להנות מגן עדן יוצרים אותם פה בעולם הזה, בהתעלות מעל תאוות גשמיות, ולפתח רצונות רוחניים, תענוג רוחני. אגב, אני חשוב להסביר את הדברים, אז לכן אני אביא אולי דוגמה פשוטה יותר. לא יודע אם יש עניין להשקיע בזה, אבל באוכל. בן אדם באמת יכול להיות נמוך מאוד באוכל, אוכל מאוד מאוד גס, והוא יכול להיות עדין יותר באוכל. לא יודע אם יש עניין להשקיע. אדם יכול להיות מצב של, נניח, שהוא יודע ליהנות רק מאוכל, דברים פשוטים מאוד, והוא יכול גם ליהנות ממוזיקה. יש לעומת זאת בן אדם שהוא גס במוזיקה, אין לו רגש לזה, ותיקח אותו לקונצרט והוא ישאל, רגע, כשהבן אדם יגמור לנסר את הכינור הולכים הביתה, הוא לא מבין מה עכשיו השבת אותו פה 4 שעות לסבול. הוא פשוט סובל, הוא באמת לא, אין לו הנאה לזה. בן אדם כזה שנגזר עליו, כן? הוא הגיע למקום ששם הוא יצטרך עכשיו לשבת לשמוע קונצרט. זה יכול להיות החוויה הכי גדולה ויכול להיות שלא. השקעה אמיתית, לא יודעים בקונצרט, אבל במה שבאמת חשוב בעולם הבא, הנאות רוחניות, לפתוח את הלב לרצונות חיבורים רוחניים, כל הדברים האלה, לראות אותיות. כי אם לא, מה קורה? ערב רב, הם יצאו ממצרים, אבל הם הגיעו למדבר, משה רבנו נותן מן, הם סובלים. אין להם את הפינוק של האוכל. אין להם את זה, את העפיצות. חסר להם הדבר הזה. הם מתאבים לתאווה. הם מקבלים את הטעם, אבל זה לא, זה רוחני מדי. הם רוצים את התאוו שיהיה להם תאווה ואהבה גשמית. כי לא מבני ישראל אימה, ואי אפשר להם להיות כל חיותה מן הדעת. הם לא מסוגלים לקבל את זה, רק דעת. ולכן ביקשו אוכל למו בשר. הם בקשים שיהיה בשר, משהו לנגוז בו. זה הספסוף, הנפש הבעמית, אשר בקרבו, התאבו תאווה, כמו שאחסם ספר כותב בשם לפרש לפי דברי הבעל התניא. אבל הבעיה היא שהנפש האלוקית יכולה להיסחף אחרי הנפש הבעמית הזאת, וישובו ויבכו גם בני ישראל. לכן הם גם אומרים, דגה אכלנו במצרים חינם, בלי מצוות. בלי מצוות. לא שהכל יהיה רוחני, זה רוחני מדי, זה עומס דת. זה עומס דת. הם לא רוצים כזה עומס דת. הם רוצים משהו גשמי. אומר, גם בזה ניחא אומר למשפחותיו על עסקי הריות, כן? אנחנו רוצים, לקחת לנו את התאווה הזאת, מה נעשה בלי זה? מבחינתם זה לא משהו שעכשיו צריך לעשות ולעשות את זה בקדושה, זה משהו שהם נהנים מהתאווה עצמה, ופתאום חסר להם התאווה הזאת, הם מרוממים מדי, פתאום אין להם משיכה לרע, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה בלי המשיכה הזאת, הם רוצים, הם מתאווים לתאווה. ומשה רבינו אומר, קשה לו מאוד עם זה, לכן העירה למשה מאוד. אומר, קשה לעבוד עם הדבר הזה, וכמו שהזכרנו מקודם, מרמר שפירה. אומר, מה הם עסוקים? תינוקות יונקים? איפה הם נמצאים? אומר, כאשר יישא האומן את היונק, אני רוצה להרים אותם גבוה, לתת להם כלים, לתת להם קדושה, לתת להם מן, להביא אותם לרמות כל כך גבוהות, ומה הם מורידים אותי, לאן? זה הפירוש הזה, אבל רמנדלן מוסיף יותר. אומר, משה רבינו הוא הדעת. הוא בחינת הדעת, כן? כמו שהוזכר. וכל 60 ריבון נשמות ישראל היו דור דעה שהם ענפיו. הם כולם קשורים אליו, ענפים שלו. אומר, אם הם כולם עכשיו אספסוף, וזה מתפשט והולך גם לבני ישראל, שלא יתקשרו כולם בגשמיות, ואז מה הם עושים? הם הרי מקבלים אותיות. והם יכניסו הדעת שהם האותיות והחיות ברח חס ושלום. הם הולכים ומורידים עכשיו את כל התאוות, הם מתאווים לתאווה. הם הולכים להמשיך את עצמם עם האותיות הגדולים שהם מקבלים הכל לתוך הרח חס ושלום. וזהו על הרי ברעתי. אומר, הם לוקחים אותי, את הבחינה שלי, את הדעת, של דעת של משה רבינו, להוריד את זה לבשר. להוריד את זה לתוך הרע. לומר, לא רוצה לראות את הדבר הזה. וזהו 600 אלף רגלי העם. שהם 60 ריבו. אומר, כל הציבור הזה הוא כמה? 600 אלף. זה ה-60 ריבו. זה שורשי ישראל והתורה שהיא הדעת. הם, עם ישראל, הם, זה השלמות שלהם. זה כל ה-600 אלף יחד. זה ה-600 אלף אותיות של התורה שהיא הדעת. ואתה אמרת, בשר אתן להם? אני אתן להם עכשיו בשר. אתה אומר, אתן להם בשר. אני אוריד אותם לשם. הם יתחילו עכשיו במקום לאכול אותיות, לאכול בשר. הם יורידו. מה יהיה בסופם? וזהו, הורגני נהרוג. אתה הורג אותי. זאת אומרת, לא מדובר פה על הריגה מוחלטת. זאת אומרת, כי הוא והם הכל אחד. הוא ועם ישראל, כן, משה רבינו ועם ישראל זה אחד. ונחות דרגה, ירידה בדרגה, קרוי מיטה והריגה, כמבואר בזוהר, חלק ג' קוף למד עמוד ב'. אומר, אתה מוריד אותי למצב של הריגה, אתה הורג אותי מהמדרגה שלי למדרגה נמוכה. אני הולך ליפול לתוך הרע מהדבר הזה. שאתה אומר לתת להם בשר, טוב, אז אין אותיות, זהו, מהיום בשר, תתאבו תאווה, תתמודדו. למה? ואומר, זה עד כאן, זה בעצם הפירוש של רב מנדלה. בואו ננסה לסכם את מה שיש לנו פה. אז הוא התחיל בעצם עם הפסוק, והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, ורואה בוכה למשפחותיו. אז התאוו תאווה, התאוו שיהיה להם תאווה, בוכה למשפחותיו על עסקי עריות, נכון? חינם מהמצוות. משה רבין אומר, למה הריאות עליהם? למה הריאות עלי? להוריד אותי, אני קשור אליהם, ועכשיו אני יורד. ואם ככה את עושה לי... כאשר יישא האומן את היונק, ועל הרי ברעתי, כן, 600 אלף רגלי העם הזה, הם כולם, זה כל הסוד של אותיות התורה, ואתה אמרת בשר אתן להם, אומר, כל יום ויום בת כל יוצאת מהר חורב, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מאלבונה של תורה, כי כל התורה, 60 ריבו אותיות, זה כנגד 60 ריבו נשמות ישראל, זה בעצם האורות שאיתם הקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם, כל החפצים בעולם, כל הדברים בעולם, ואם... אדם מסתכל על זה מבט נכון, אז כל העולם מתרומם. ואם אדם רחמנא ליצלן חוטא, הוא מוריד את האותיות הקדושות האלה. ואז בבידוי, על ידי סדר האותיות, בכוח הדיבור של האותיות, הוא מעלה את הדברים חזרה, מקשר את הדברים חזרה אל השורש. אם האדם לומד תורה וזוכר שזה אותיות של הקדוש ברוך הוא, וזוכר שהוא עצמו אותיות התורה, אז הוא נמשך עליו במתירת שמיים גדולה, וקולות וברקים, פשוט מתן תורה חדש, ביום הזה האדם זוכה, כל יום כחדשים. ולעומת זאת, אם אדם לא זוכר את זה ומתעלם מזה, אז אלבונה של תורה שבתוכו, ואינו עוסק בתורה, הוא לא עושה רושם בתורה, אז נקרא נזוף, מסתלק ממנו הצלם אלוקים, אז ילסום קוויית החברה, וכל נפשות ישראל, הם כולם, עד משיח, כולם עמדו בהר סיני, כולם אותיות של התורה. משה רבינו מביא לעם ישראל מן, הוא מביא להם נטו רוחניות, אבל עם ישראל קשה לו לעמוד בדרגה הזאת. מתחיל הערב רע, הם מתאבים תאווה, הם רוצים תאוות, הם לא רוצים להיות במקומות כל כך גבוה, חסר להם הירידה הזאת, אז הם רוצים משפחותם, חסכינה מן המצוות, לא טוב להם, הם רוצים את העריות, הם רוצים את התאוות. ומשה רבינו אומר, אם ככה, מה, אתה מוריד אותי? כי עם ישראל כולו, 600 אלף, כולם יורדים. שאני קשור אליהם, אני גם ירד. כל הדעת ירד. אתה אמרת בשר אתן להם, וזה מה שמבקש מהקדוש ברוך הוא. מסיים רב מנדל את המאמר, יחננו דעה, בינה והשכל, אמן, כן יהי רצון. זה ידיעה, ידיעה כללית. ידיעה כללית שצריך לדעת, כשבאים ללמוד תורה, להתייחס לתורה ברצינות, ביראה, באהבה. ולראות ולזכור שכשאנחנו לומדים תורה זה אותיות התורה, וגם על ידי קיום מצוות, על ידי שאדם לומד תורה ותוך כדי סעודה האכילה היא אחרת, לרומם את האכילה ולא להתאבות אהבה, אלא ההפך, לנסות ליצור כמה שיותר ריגושים רוחניים, חיבור רוחני, רגש רוחני, ולהתחבר אל האלוקות, להתחבר אל האותיות שבדברים. השם יתברך, יחוננו דיו בינה ואסקל אומן כאילו רצה.